אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שבת שלום.
צהריים טובים.
ברוכים מימים בודדות, כאן ברדיו, כאן תרבות. אחרי הפוגה של שבועיים אנחנו באולפן עיר הסולין ועמיחי חסון, וכאילו לא קרה דבר, אני מרגיש.
אתה אומר, המים עומדים. המים עומדים ומצחינים יותר ויותר.
בסופו של דבר, מה השתנה? האמת היא שהשתנה מעט.
אני דווקא תדע לך שכאילו התחושה הזאת של המים העומדים מייצרת, בעיניי כאילו מייצרת שינויים יותר משמעותיים מאשר כשהכל בתנועה.
מייצרת חרקים שגדלים
בדיוק.
אלה
השינויים. הם יאכלו אותנו בסוף, יבוא משהו אחרי. אבל כן, לא, יש... אני בקצור, אני מרגיש שינויים גדולים.
תספר לנו על שינויים.
לא, לא יודע, באווירה. אני לא מרגיש שאני יוצא לרחוב היום, זה כמו שיצאתי אליו לפני שבועיים.
באמת?
כן.
מייאש יותר, מיואש יותר?
גם מייאש ומיואש יותר, אבל גם כאילו קצת מפוקח יותר. אתה רואה את האנשים שכאילו... כאילו העיניים של אנשים נפקחות, לא בהכרח כי זה גורם להם לעשות משהו, אבל אתה רואה, יש עוד קמת של פיקחון על החיים במצח של אנשים, אפשר להגיד את זה ככה.
אין אותו הרבה מה יועיל לנו הפיקחון, כלומר, כשלעצמו. זאת אומרת, המון זמן, אני חושב שלפחות אני הייתי בתודעה שפיקחון הוא דבר משמעותי, אבל בסוף, כאילו אם אתה מתנהל כמפוקח, כמו שאתה מתנהל כפתיה, אני לא יודע להגדיר את זה, אז אולי זה לא כזה אטרקציה.
לא, אבל הבן שלך כבר התנהל כאילו כבן של מפוקח. ואז האבולוציה היא, אני חושב שאחת הטעויות שאנחנו כאילו מחפשים את השינויים המיידיים, וזה לא קורה. האבולוציה היא באמת איטית. אבל מרגע שמתחיל הפיקחון, דבר על זה קצת שנדבר באמת על פרשת השבוע ועל המסע הזה של עם ישראל, ואיך כאילו מייצרים עם. אבל מרגע שכאילו נוצר איזה חריץ ראשון של פיקחון, אז כאילו אתה יודע שיש תקווה. ברגע שיש זעקה, יש תקווה. עכשיו, הזעקה היא גדולה? לא יודע אם הזעקה היא גדולה כרגע, אבל אני חושב שאתה רואה אצל אנשים קמת של זעקה במצח, קמת של התפכחות. דבר משמעותי, לא דבר שהייתי מקל בראש.
אוקיי, אני מקווה שאתה צודק. אני מודה שבעמדת חמשת שבועות הסגר מהילדים בבית,
והזום,
אני חושב שאנחנו מתחילים עכשיו את השבוע חמישי לפחות, כן. וואו. נראה לי. יש את השיר הזה של הרברט, של דוח מיר נצובה.
כי הבן שלך היה בבית ספר, לא, כי אני חושב נגיד, מתי הגנים נסגרו? שלושה שבועות, לא? חמישה שבועות?
נתתי חמישה שבועות, אבל אולי אני טועה. אני רק אומר, יש אצל הרברט את השורה הזאת בדוח מיר נצובה, הוא מתחיל את השיר, אם אתה זוכר, הכל כאן שוגים באובדן מושג הזמן. אז אני חושב שאני שם, לא יודע, אולי ארבעה, אולי שלושה, אולי חודש. אני לא יודע אם זה כבר משמעותי.
לא, לא.
זה נצבר לי כמו תמוע של צבע אחד. אבל אנחנו נהיה, רק נגיד, גם באיזשהו ניסיון לתת הפוגה אולי מהדבר הזה, גם עם גורי וגם עם...
אנחנו לא נצליח.
גדי דגון וגם עם אבות השירות.
לא, ונתחיל רגע... כי ראיתי את הנושאים שהבאת ואמרתי, הוא רצה אולי לתת הפוגה, אבל בפועל אתה רואה איך הכל כאילו...
הכל מתכנס.
איך הסחף לוקח בדיוק למקום הזה.
בוא נראה, בוא נראה לאן זה יביא. נתחיל בשיר של בחור שיתף פעם במלצרית לרגע.
יפה.
לילות של ירח מלא רואה אותך לידי שוכבים על המיטה בחושך כל החלונות פתוחים האור מאיר אותנו כסוף וחלבי הנה הפנים שלך הנה העיניים הנה החיוך האצילי והפחדים והנתק הנה דאגה אליי והנה שמחה כי אנחנו כאן ביחד יש לנו אהבה היית מעל אפשר לגעת דרך זיכרון בדמות אני יודע נכון את לא שלי אבל עכשיו בחושך את איתי יש לך
משהו מנחם בקול הזה בסוף, נכון?
בסיום. בכלל, אני זוכר שהדיסק הזה יצא, זה היה כאילו... עד אז לא ידעתי בכלל מי זה ערן צור, אני ממש זוכר את ה... זה היה כאילו איזה רגע, אני זוכר את עצמי הולך, קונה את הדיסק הזה, יש פה שלושה לעיתים הרי, יש את זה, יש הוא והיא שהיה הראשון, ואני חושב תכלית בתחתית, שזה כאילו גם השם של האלבום, וה... לא יודע, זה היה כאילו איזה רגע כזה של חשפות, אולי בהמשך כשנדבר קצת על אדם ברוך גדי דגון, וזה איכשהו התערבב שם, כן, קצת במושגים האלה, כן. כן.
רציתו, האמת שרציתי לדבר על גורי, אבל נגיד ששבוע שעבר היה 3 שנים ללכתו, אבל אני רוצה דווקא להיכנס לזה בסוגיית הסמולטוק שהתחלנו בה לפני שהמיקרופונים נפתחו, וזה שאלת הקרדיט.
כן.
כעבור שבועיים, נגיד, מהפעם האחרונה שדיברנו, המפה התנקתה מהרבה הרבה מאוד שחקנים.
מפה פוליטית.
המפה פוליטית כמובן, כן. כאילו יש מפה אחרת, סתם אני צוחק. המפה התנקתה מהרבה שחקנים. ובחלקם הם עברו טרנספורמציה פסיכית. כלומר, כשאנחנו דיברנו פה פעם אחרונה לפני שבועיים, אבי ניסנקורן היה המשיח על סוס לבן, שבחר את הבחירה הנכונה ללכת עם המפלגה הבטוחה, שבוודאי תציע לו את המקום הטוב.
ששיחק אותה במסע ומתן.
ששיחק אותה במסע ומתן, כן. הפוליטיקאי השואל. והסתבר בסופו של דבר שהימר על הסוס הכי פחות מוצלח במרוץ הזה, שבעצמו נאלץ לפרוש. כל מיני דברים...
שזה חולדאי נגיד.
שזה חולדאי. ובעיקר מה שנראה לי כל הסיפור הזה מלמד, אגב גם מימין וגם משמאל, כל האפיזודה המשעשעת הזאת של חגית משה וכל מה שקורה שם בבית, ושזה ממש אולי איזוטריה גמורה, אבל זה מאוד מאוד משעשע, זה כמה מהירות אתה מקבל קרדיט, ובאיזה מהירות אתה מבזבז אותה. כלומר, עוד לפני שהספקת אפילו... אתה יודע, ליהנות מהרגע האחד הזה של, של החיוך, שאתה יכול לחייך בלב שלם, בלי עכשיו לחשוב על מחר בבוקר, כבר הכל נלקח ממך.
לא, כי אני חושב שה... כן, אני מסכים איתך כמובן, אני רק חושב שה... קודם כל, לגבי חולדאי דווקא צריך להגיד, אני חושב שזה כן... שזה הסיפור הכי מעניין בעיניי, בכל ההתרחשויות שתיארת. עם כל הכבוד לחגית משה, אבל ברמת העיקרון...
איך אפשר להשפות?
כן. באמת בן אדם, תחשוב על זה, בן אדם שעובר מסלול, ששנים, רק תחשוב על, אני לא חושב עליו, אני חושב על כל האנשים שבלבלו לו את המוח איזה 15-20 שנה שתיכנס.
תרוץ, רוני, תתמודד, תרוץ, כן.
תתמודד, תרוץ, אתה תעשה את זה, אתה... מנפחים לבן אדם את המוח, כאילו עושים לו את כל ה... כאילו באמת קשה גם לעמוד מול זה, שאתה יודע, גם ראיתי, יש לו, הרי כל הסיפור של, יש לו כבר חובות של 3 מיליון שקל על המפלגה. כן. כלומר, כל ההוא הזה שמנפחים לך את המוח, ונסעתי הבוקר פה, לפני שבאתי לפה, היה לי שתי פגישות בתל אביב, בגדה השנייה של תל אביב, מה שנקרא, ועברתי באמת ליד העירייה, וחשבתי על זה שזה כאילו, איך אתה קם בבוקר יום אחרי? כלומר, הרגע הזה, שנים חיית הרי, עם ידיעה שבעצם יש לך בבנק, איזשהו שטר שברגע האמת תוכל לממש אותו. אפשר לפרוט,
אוקיי.
ואז הלכת לה, הגיע הרגע האמת הזה, ורצית ובאת עם השטר, כולך מלא שמח, מלא זוז, ואז אמרו לך, השטר כבר לא בתוקף. זה כאילו, זה רגע שהוא מחמיר לב ברמה העמוקה ביותר.
רגע מחמיר לב, אבל...
ביחוד לבן אדם שבאמת עשה, כאילו, זה לא... נכון, נכון. זה לא פייק, זה לא ניפוח.
טוב, זה באמת לא חגית משה, נכון?
זה בן אדם שבאמת לקח את תל אביב, עשה ממנה, אין ספק, עם כל הביקורת ויש דברים ש... הפך אותה לעיר מרכזית בעולם וכו' וכו', ואז כאילו אתה בא לתרגם את זה, אתה כאילו יוצא מהבועה שלך, ואתה כאילו מבין שהעולם שלך, כאילו, העולם זה לא כמו שחשבת שהוא העולם, שזה בסוף המהלך הרגשי האולטימטיבי של כל סיפור, אבל... לא יודע, יש בזה משהו מרגש ומחמיר לב ועם המון המון מוסר השכל, אני חושב.
אני לוקח בעיקר את המהירות פה. כלומר, אני חושב שהסיפורים האלה בדרך כלל קורים, הם פשוט קורים בתהליך של זמן ארוך. אתה אחרי שנה מגלה את זה, כעבור קדנציה, אתה יודע, אפילו תחשוב על בני גנץ כדמות ספרותית. אז עכשיו, כעבור שנתיים, אתה יכול לספר את הסיפור שלו, כולל כל התפניות, כולל האולימפוס הזה, כולל הירידה אל השאול. יש לך ממש אודיסאה שלמה בסיפור של בן אדם שכזה. אבל תחשוב על הרפתקת אופר שלח, או הרפתקת רון חולדאי. זאת אומרת, יש פה משהו מאוד מאוד מצומצם. ברגע אחד היה לך כאילו את הנסיך הזה שיכול לנשק אותך ותהפוך מצפרדע תהפוך מצפרדע לנסיך, נסיכה כמובן, התכוונתי. ואתה אפילו לא מגיע. כלומר, לא זכית אפילו לחוות את
זה. אני חושב שזה אפילו יותר קיצוני מזה, כי זה לא רק שלא זכית, אלא גילית שאין נסיכה כזאת. גילית שאתה בכלל לא הצפרדע
שאמורים לנשק אותה. אתה עוד צפרדע בביצה.
בדיוק, אתה פשוט עוד צפרדע. ואני חושב שזה כאילו הדבר המדהים זה, שכולם בטוחים שהם הצפרדע שצריכה להפוך להיות נסיך. וזה כאילו, אין אנשים שמשלימים לזה שהם פשוט צפרדע. כאילו בדימוי שלך. וזה, אלון עידן כתב על זה טקסט יפה על שלח, לפני כמה שבועות, לא זוכר, אחרי שנפגשנו לפני, אלא על זה ששלח את המוגדר המוח של יאיר לפיד.
כן.
אנשים לא אמורים לראות מוח. מוח לא אמור לעמוד בפרונט של לא אמור לעמוד בפרונט של הדבר. אבל אז כשכאילו שוכח מה הפונקציה שלך, אנחנו מדברים על זה הרבה פה, אתה שוכח כאילו מה הפונקציה שלך בסיפור, וכולם, יש רק פונקציה אחת שכולם רוצים להיות, אז קורא את הפדיחה, מה שנקרא.
אני רוצה אז שנשמע עכשיו את גורי, את חיים גורי, קורא את בבל וואד. אני אגיד שזה מתוך פרויקט הקלטות של ליאת קפלן עשתה איתו, שנמצא חינם ברשת באתר של מוסד ביאליק. גורי קורא שם שירים מכל הזמנים. אחרי זה נדבר על למה הבאתי את זה וכולי. אני רק רוצה להסב את תשומת לב המאזינים שלנו לכמה דברים. אחד, שבאבל וואד, גורי עשר את פרויקט כל כתבי, מחזיק פה את הקרח הגימל של זה, וזה הפעם ראשונה שהוא הסכים להכניס מה שנקרא פזמונים לתוך השירה, כלומר לתוך ספר שירה בצורה לגיטימית, אני חושב שזה גם פונקציה של סוף חייו והרצון לסכם את זה, ואם אני לא טועה זה בערך הפעם היחידה שגורי קורא את באבל וואד קריאה נקייה כזאת, הרומה, כשיר, כשירה. אני נורא מבקש ממי שיכול להקשיב רגע לטון שהוא קורא את השיר הזה, כי אני שמעתי את זה בריפיט בשבוע האחרון כמה וכמה פעמים. מי שקצת מכיר איך גורי קורא שירים, הוא לא קורא את זה כמו שגורי קורא שירים. בוא נשמע ואחרי זה...
ודי לחכימה.
ודי לחכימה.
באבל וואד. פה אני עובר. ניצב ליד האבן. כביש אספל שחור, סלעים רוחסים. ערב עת יורד, רוח ים נושבת, אור כוכב ראשון מעבר בית מחסיר. באבל וואד, לנצח זכור נא את שמותיהם, שיירות פרצו בדרך אל העיר, בצידי הדרך מוטלים מתינו. שלד הברזל שותק כמו ראי. פה פה רתחו בשמש זפת ואופרת. פה עברו לילות באש וסכינים. פה שוכנים ביחד עצב ותפארת. משוריין חרוך בשם של אלמוני. בא בלועד. ואני הולך, עובר כאן חרש חרש. ואני זוכר אותם אחד אחד. כאן לחמנו יחד על צוקים וטרש. כאן היינו יחד משפחה אחת. בא בלועד. יום אביב יבוא. רקפות תפרחנה, אני קורא, לא, וכי זה טעות. יום אביב יבוא, רקפות תפרחנה. עודם קלנית בהר ובמורד. זה אשר ילך בדרך שהלכנו, אל ישכח אותנו. בא בלועד.
האמת שאני נורא מתרגש לשמוע את זה, ואני חושב שאני מתרגש כי הוא לא מתרגש שהוא קורא את זה. קורה פה דבר נורא מדהים בקריאה הזאת בעיניי. אני אנסה רגע לנתח את מה שאני שומע כאן, ואני אשמח לאינפוט שלך. אני חושב שיש פה מישהו שקורא רגע שיר שהוא מכיר, שהוא גם יודע שהוא כתב אותו. הוא כנראה גם זוכר את נסיבות כתיבתו, הוא גם מודע לאיקוניות שלו, אבל הוא כאילו קורא אותו מחדש, בסלון, בבית שלו, מול הטקסט, ואפילו הערת קריאה של למה הוא קורא את הווה ופתאום נכנסת שם, והוא נורא מתנשף. אבל הוא אפילו לא מסוגל, גורי קורא הרי בפתוס, חלק מהכוח כן. של גורי כקורא. וזה שיר שמזמין את הפתוס הזה. באבל וואד, לנצח, זכור נעד שמות. אתה יכול לדמיין את גורי איך הוא אמור לקרוא את השיר. ומה אתה מקבל פה? אתה מקבל פה איש שכבר לא בטוח שהפתוס הזה ראוי למילים שהוא כתב. וזה רגע בעיניי של מודעות עצמית, שוב, אני לא יודע כמה היא מתומללת, אבל אני שומע אותה בקריאה הזאת ששמענו עכשיו, שהוא מתחבר לי קצת לשאלת הקרדיט. כלומר, יש פה מישהו שבמשך שנים ידע שיש לו קרדיט. במובן הטוב, במובן החיובי. הבן אדם היה חלק מהסיפור הזה שנקרא אותו, הסיפור הנרטיבי של הפלמ"ח הישראלי.
מדינת הלאום.
מדינת הלאום, כן. והוא, אגב, בצדק, כתב ושיחק נכון עם הקרדיט הזה. אבל עכשיו הוא על סף מותו, הוא קורא את השיר הזה מחדש, שיר שהוא באמת פזמון, ופתאום הוא מתבקש לקרוא אותו רגע כשיר. והוא מבין את הטרנספורמציה שהוא עבר. זאת אומרת, אם אני לא אומר למישהו, זה מבחן יפה, שלא יודע בכלל את הסיפור, בוא תשמע את ההקלטה הזאת, וזה מה שעשיתי אגב. שמעתי אותה לא משנה. אני לא יכול ככה לדבר על זה פה ברדיו, אבל שמעת למישהו שלא מכיר את כל ההקשרים, הוא יודע שיש דבר, בלועד הוא לא יודע שגורי כתב את זה.
אוקיי.
אמרתי, תגיד לי מה אתה שומע פה? מה אתה שומע בהקלטה הזאת? ואז הוא אמר לי, ייאוש עמוק.
זה מתחבר ל... שיתפתי את זה עכשיו בפייסבוק, אבל קצת לפני שהוא נפטר, הוא זכה בפרס היצירה הציונית.
כן,
הוא סירב לקבל. הוא זכה וסירב לקבל, ואז כתבתי על זה טקסט, אמירה הכי חזקה זה גורי בעצם, הסמל של הציונות, מסרב לקבל את פרס היצירה הציונית. והוא סרב בגלל שזה פרס היצירה הציונית, לא שהוא סרב כי הוא סרב לקבל פרסים. עכשיו כששמעתי אותו מקריא את זה, קורא את זה, אגב לדעתי פעם שמעתי אותו קורא את זה בבית אנה תיכו.
באמת?
כן. באיזה אירוע כזה, לא זוכר של מה זה היה. כאילו מקריא... למה אני זוכר שהוא קריא? כי הוא דילג על הפזמון כל הזמן, באמת, הוא דילג על הבאבל וואד הזה. והתלבטתי במה שאתה אומר. כלומר, הנטייה הראשונית שלי הייתה לבוא ולהגיד, יש פה מישהו מפוקח שמבין את ה... אבל אז שאלתי את עצמי, האם זה באמת מישהו מפוקח שמבין, וברור שהוא הבין, או שאולי יש פה מישהו שבעצם רטרואקטיבית מנסה לשכתב בעצם את ההיסטוריה. כלומר,
לאן הוא מנסה לשכתב אותה?
שהוא תמיד הבין. כלומר שהדבר הזה אף פעם לא היה. ואני מרגיש שזה שיח שאנשים כמוהו, בכלל חלקים גדולים מהדור הזה שהיה והתפקח, והזכות והטרגדיה שהייתה להם זה שהם חיו מספיק שנים כדי לראות את התוצאות. הרבה פעמים יש להם כאילו נטייה רטרואקטיבית לשנות את כל הסיפור מלכתחילה. מלכתחילה הבנו, מלכתחילה ידענו.
אתה יודע מתי זה קרה לשנינו אגב, כשנפגשנו עם מירון בבניסטי שנפטר בינתיים.
נכון.
הוא היה סגן ראש עיריית ירושלים, והיה לנו שיחה איתו בהקשר אחר, והוא ניסה באמת לטעון בדיוק את זה. זאת אומרת, מהרגע הראשון אני בעצם הייתי מפוקח.
כן, בדיוק. לא, ואני הרגשתי פה בקריאה שלו, זה לא קריאה של ה... זה קריאה של מישהו שמנסה למחוק את הפאתוס. לא מנסה כאילו לתקן את הפאתוס. לא יודע, כשלקחתי את התרגיל שלך והקשבתי, זה הרגיש לי כאילו, איפה מרגישים את זה מאוד חזק? בזה שהוא כמעט מקצין את העליבות, כאילו מקצין את התבוסה. יש הקצנה למעלה של הפאתוס והקצנה למטה של התבוסה, ופתאום זה כזה כל כך מוקצן, כל כך כאילו, כבר ברמה כזאת שזה כבר לא הולם את המילים. כי בסוף הוא כן כתב שם, פה לחמנו יחד, כן. פה, כאילו המילים כן מדברו, יש להם את הדיבור שלהם. יש ניסיון כאילו לכפות עליהם איזה מנגינה בפני עצמה. אבל זה, אפרופו סוגיית הקרדיט, זה בכלל, אפרופו אני חושב, אולי נדבר על זה בהקשר באמת של איך לייצר עם, במה שאני קורא לו הקניבליזם העצמי, זה היכולת באמת של אנשים כאלה, וזה אין ספק שדווקא ראוי לציון לגביו, היכולת שלהם כאילו... להפנות את הגב אל מה שבעצם הוא כל הווייתם. וזה אין ספק שבשנים האחרונות כאילו, אני חושב שגם אגב תגמל אותו, כלומר הוא נולד מחדש מתוך הדבר הזה.
אני רוצה רגע לפני שנצא לשיר.
והפך אותו למשורר, השירה המשמעותית שלו היא שם, להפניית הגב הזו.
אני רוצה לקרוא באמת שיר מהספר אחד לפני האחרון שלו, מייבל. אולי לא צריך להוסיף מילים מעבר לשיר, ואחרי זה נשמע את הטייק אוף של הבילויים על באבל וואד ואריק איינשטיין והעולם הזה מ-2007, אבל רגע שיר של גורי, שירת הים. באמת מייבל. והגלים ההם עודם רמים ונשואים, וגל יקבע מגל ושיא משיא נשבר, כי רוח אלוהים גדולה במיוחד מניעה את הכבדים האלה. ואני בלב הים האחרון היוצא אליי מדעתו, ואני שמע את הסוף הטוב. כי שוב נוסקים המים הרבים מתועפות נפארותם אל אובך השמיים, לאפר גבולות, לפגוע אנושות במלכותם, וכך הולכת ונמשכת לה חגיגה היא, יוצאת מכלל שליטה, ואין בטרף קל למחשבות פוסידון שאינו יודע כלום על אודותיי, על האמור לבוא במצולותיו, ואין סימן לי שאוכל להתגורר ולו זמנית במאי הלוויתן, כי לא נביא אני, לא בן נביא, רק שחיין המרחקים הארוכים החותר בקרואל, הנמשך והמושב כסיזיפוס אל ראשיתם, וכבר מארחים אותי בירוק ובחושך, נחש בריח ונחש הקלטון, ואף גדולי התנינים ההם באים ממרחקי המיתוס הקדום, להיות איתי כאגודת עיניי, זרחן כמו לא ראיתי מעודי. ושוב כמו ממעמקים קראתי, יא אני קורא אל סוחי הפתוחים, במשברי הקצף הנוסעים דוח ים, כי אז בחורף הקשה, בים קריטים, המורגל בסערות, במוטבעים ובמתים, החק מיפו נמל הבית, ומסלע אנדרומדה הממתין לי כאשתי.
מצד ימין אפשר לראות את איסטנבול שמתרחקת. מצד שמאל אתה יכול לראות את הכנף שמתנתקת. יש הרבה דרכים לתאר ואין אחד שלא ניסה, אבל כמו שדרדה סבא אומר, אם זה כחול ושקט זה בטח מוות בעריסה. אני לא כאן לבדר אתכם, וזה לא ריקוד צ'רקסי קדום. אני מזיזה את הידיים לכיוון של יציאות החירום, ומי שמפחד להסתכל יכול לקבל סק לראש בכל מיני צבעים. ויש גם אוזניות עם שירים של פעם שתמיד עושים נעים. לכם, אני רק לשאול שאלה. זה שהטייס מזמן איננו, זה נחשב תקלה. מצד ימין אפשר לראות איך הרים דוהרים לכאן, מצד שמאל אשתך שולפת שוקר, היא רוצה עוד מסכת חמצן. יותר נמוך מדובי גל, יותר מהיר מקדנציה של ראש ממשלה, יותר מצחיק מרשימת שינדלר 2, יותר עצוב מהפיפיור על סקטים. סרגי עכשיו עובר עם העגלה, אם מישהו רוצה לקנות שור למכר, להיות או לא להיות זאת לא השאלה, השאלה היא אוף או בקר.
נגיד שזה אלבום מ-2007, אני חושב.
הם עוד פעילים? זה להקה שהיא פעילה?
לא, לא קיימת, אבל אני חושב שכל אחד שם לבד, נועם, כל אחד שפועל כשלעצמו, לא יודע אם...
זה גם אגב, אפרופו ערן צור, מה שזוכר את האבולוציה כאילו של ה... זה היה איזה... הייתה הרי איזה תקופה כזאת שהיו...
של הבילויים.
כן, שכאילו יצאו דברים... שהבילויים היו כאילו דבר חם, אבל בכלל שיצאו המון דברים חדשים. ננסה לחשוב כאילו מתי פעם... אולי אני פשוט לא מחובר לזה, אבל ה... כאילו דברים בווליום הזה, או שהוא כבר אין ווליום כזה.
אין ווליום כזה. וזה קשור בעיקר למהפכת טכנולוגיה והדיגיטל והרשת. אתה לא יכול, אין פשוט שום מרחב. אגב, גם במיוזיק, זה מעניין מאוד, זה אולי לא הנושא שאנחנו אומרים לדבר עליו, אבל זה כן מעניין. גם בתוך המרחבים המזרחיים, שזה מרחבים שבהם כן אנשים שומעים דברים חדשים, בניגוד לשאר הדברים שמתים, גם שם כאילו אין אלימה. בין הדברים. כלומר, יש המון המון זמרי קריוקי כרגע. אני פעם, מישהו, חבר טוב עבר איתי לא מזמן על רשימת השמות, אמר לי, תראה מה זה. זה העולם, כאילו, זה ה...
מעניין.
הם מצליחים והם עושים את זה עדיין בדרך חוקפת. זאת אומרת, גם הם לא עוברים דרך אליקו, דרך הנגידה, שומרי הסף הקבועים של הז'אנר. הכל כבר כאילו נפרץ.
מבוזר.
וזה מעניין, כי זה כרגע רק במוזיקה. השאלה מתי זה יקרה גם לז'אנרים אחרים.
לא, זה קורה, זה בדיוק מה שקורה לכסף היום. זה בדיוק עולם הכסף, קריפטו.
קריפטו.
מבוזר.
השקעת?
מה, בביטקוין? אחרי ב-2007, פעם ראשונה מישהו הציע לי...
הסב את תשומת ליבך, מה שנקרא.
כן. מעניין. רציתי לדבר על... באמת לא נפגשנו פה בשבועיים האחרונים, ויחד עם השבוע הזה, זה בעצם אולי השבועות הכי, מבחינת פרשיות השבוע, הכי דרמטיות שיש לעם היהודי...
נולד עם.
נולד עם, בדיוק. בדיוק ככה נולד אדם ומתחיל ללכת כאילו. ורציתי קצת לדבר על התהליך הזה מפרשת בו ובשלח ויתרו, הרצף הזה שבו נולד אדם. כי הרבה פעמים אני חושב גם חומש שמות וגם חומש במדבר, בגלל העיסוק הזה של המדבר, כאילו נוטים לחשוב ששם נולד אדם. אבל בעצם רוב הסיפור הוא כבר אחרי שהעם נולד. העם גדל, עומד ללכת, מתפתח, כן. אבל הוא כבר נולד. והשלוש פרשיות האלה הם בעצם המהלך הזה שבו העם נולד, וקצת נראה לי מעניין להסתכל על זה, לראות איך הוא נולד. ואני חושב שכאילו, קצת דיברנו על זה בפתיחה על הקמת של הזעקה, או על ההתפכחות, ואולי אפילו גם קצת בשיחה שלנו על גורי, זה נמצא שם, כלומר בהקראה שלו הזאת יש את הקמת הזה של ההתפקחות. העם הזה נולד ברגע הזה שבו הוא זעק לאלוהים. ברגע הזה שהוא היה במצרים והוא פשוט זעק. פעם ראשונה, הזעקה הגדולה הזו, שאחר כך אגב, זה כאילו הכל דיאלקטי כזה, כי אחר כך הם נבהלו מעצמם וכעסו על משה.
והם זורקים שוב בלי הפסקה.
בדיוק. אבל היה את הרגע הזה הראשון הזה, שבו כאילו הם צעקו. ואז באמת הרגע המטורף, בעיני רגע מטורף לפחות, של אנשים שבסוף הזהות של, בסוף הם היו מצרים. כלומר, אנחנו היום כאילו מסתכלים עליהם כיהודים שחיו, אבל הם היו מצרים, גם כל המדרשים מדברים על זה, הם היו מצרים ב-100%. ואז כאילו, הדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא עושה, זה באמת העניין הזה של של להרוס את כל העולם שהם נמצאים בתוכו. אומר כאילו, עשרת המכות, שתמיד את הדיון, ויש המון המון הסברים, בסוף בעיני הסבר הכי שמניח את הדעת, והכי מתחבר עם המהלך הגדול, זה היכולת הזאת פשוט, כדי שהם יוכלו לצאת, צריך להרוס פשוט את המקום שהם נמצאים בו.
הם צריכים לראות, כן.
הם צריכים לראות אותו נהרס, בדיוק. אתה צודק, הם צריכים לראות אותו מתפרק. הם צריכים להשתחרר ממנו. ואגב, זה מדהים, כי גם אחרי כל מה שקורה, הם עדיין לא משתחררים ממנו. כל הזמן במדבר זה רודף אותם.
נכון.
כל אלה, בואו נצביע עוד פעם למפלגת העבודה, בואו נקים את הבית.
זכרנו את השומים והפסלים.
כן, בואו נחזור לרבין. אותו דבר, כאילו, אתה...
היא באמת אמרה את זה, אגב?
נחזור לרבין? לא, בואו נקים מחדש את הבית וזה, אבל טוען. רבין זה המודל, כאילו, אנחנו רוצים רבין. וזה מדהים לראות, כאילו, את ה... את הצורך האנושי הזה להיאחז בעבר, וחוסר היכולת כאילו של רוב האנשים, לפחות נגיד משה הוא בדיוק האדם היחיד הזה שמצליח לדמיין את הקדימה, כשהם כאילו עדיין תקועים שם. ואז קורה הדבר השני, שהוא גם בפרשה אנחנו מדברים על מתן תורה, ולא עוד לפני מתן תורה, וזה בכלל היכולת לייצר, אחרי שכבר עזבת, היכולת של הקבוצה הזאת בכלל לחשוב כקבוצה. לפני שאתה בכלל נותן להם איזושהי מערכת כללים או משהו, ואז יש את הרגע המדהים הזה בים, שבו הם עומדים מול ים סוף, והם צריכים להחליט האם הם חוזרים אחורה או נעים קדימה. ואז משה מתפלל לאלוהים, והוא אומר לו, מה תצעק אליי, דבר בני ישראל ויסעו, ולא אומר לו לאיפה לנסוע, קדימה או אחורה. לא, וזה בעיניי רגע נוסף, אני ממש ככה כאילו מתאר את זה באיזה רטרוספקטיבה כזו של כרוניקה, כדי להראות את ההתהוות, כי ברגע הזה שבני ישראל מחליטים להיכנס לים, ולא לחזור אחורה, ברגע הזה נוצרת כאילו תשתית שלה,
מולדים, כן.
נוצרת קבוצה כאילו, שנעה לאיזשהו כיוון בהחלטה הפנימית שלה, לא כי מישהו אמר לה ללכת או לא ללכת.
משפט האחרון קצת מוזר.
לא, אף אחד לא אמר, אמרו לה... אוקיי.
לא, בסדר, כלומר, הם צריכים להחליט שהם הולכים למקום שאליו מובילים אותם, בסופו של דבר, אבל...
הם יכלו להסתובב, ברגע הזה?
הם יכלו להסתובב, אבל כאילו... אני חושב שזה לא נכון להציג את זה כמהלך שהוא בסופו של דבר בחירי, כי אין פה בעצם מהלך בחירי. כלומר...
אני מרגיש שגם להתאבד זה בחירה, זה קמים מפורש מה שנקרא. כלומר, השאלה למה אני לא מתאבד זו שאלה.
כן.
כלומר, אני חושב שכשהאדם כל יום שבו אתה לא מתאבד, זה יום שאתה בוחר לחיות, כי עכשיו אנחנו באלכוהוליסטים אנונימיים. אבל אני חושב שיש שם בחירה דווקא,
כן?
בעיני אפילו הבחירה הכי חזקה היא שם. מעניין. כשאתה עומד מול הים, ואתה יכול להגיד, וואלה. אנחנו לא, העסק לא עובד, אנחנו זה.
אתה לא באמת אבל יכול לחזור.
אתה יכול לחזור, אתה רק יודע מה המחיר.
אתה לא יכול לחזור למקום שהוא כבר לא שלך. המהלך של עשרת המכות, כמו שאמרת בצדק, זה הפקעה של מצרים, שלהם.
אני מסכים איתך שהבנייה מובילה אותך לבחור בדבר הבא. אבל עדיין, עד שאתה לא בוחר בו בפנימיות שלך, זה הלייבוביץ' הזה של ההתגבר בשולחן ארוך.
כן,
התגבר קרי. התגבר קרי, הפתיחה שולחן ארוך היא המילה הזאת התגבר, כי אם אתה לא מתגבר, אז שום דבר לא שווה.
כולנו יודעים איך זה קורה, איך זה
קורה. וזה כאילו, אני חושב שזו ממש ההתגברות שלהם שם על הים. ואז הם באמת הופכים להיות תשתית של משהו. ורק אז, כאילו קורה, נולד הסיפור שזה עשרת הדיברות. כאילו בלי כל המהלך הזה, זה לא שווה כלום. ולמה אני חושב שזה מעניין להסתכל על זה ככה וחשוב? אפילו אני אגיד על זה עוד משהו. יש הרי את השאלה בפרשת השבוע שלנו ביתרו, הרי אומרים כאילו יתרו הגיע אחרי שנתנו את עשרת הדיברות, אז למה בעצם אין מוקדם ומאוחר בתורה הזה? וזה כאילו תמיד הפתרון קסם, אבל למה פה צריך להשתמש בקסם הזה של אין מוקדם ומאוחר? לדעתי מתוך ההבנה הרי מה יתרו נתן? יתרו באמת נתן את התשתית. בלי התשתית הזאת שיתרון נתן של...
תשתית המנהלתית.
תשתית מנהלתית, תשתית זה תמיד מנהלתית, תשתית זה כאילו...
הוא יצא... בירוקרטיה.
הוא יצא את הבירוקרטיה שעליה אפשר לבנות סיפור.
רק נגיד אולי לטוב הזה, הוא בעצם מייצר את מנגנון השלטון, השפיטה, כל מה שמאפשר למשה לתפקד לא כאיש שכל דנות נקבע אליו, אלא לבזר את סמכויותיו.
ואני חושב יותר מזה היום במונחים שלנו, היום של רשתות חברתיות וכל... זה הגאונות הרי של השיטה שלו, ככה אתה מייצר אינגייג'מנט עם הכללים. כלומר, זה לא יש אחד שאם אתה מאמין במשה אתה איתו ואם לא אתה לא. אתה הופך את כל העם למעורב בתוך המערכת. ואז אתה מייצר את החיבור הפנימי הזה שהעם נמצא בתוכו. ונדמה לי שכאילו, רק אז אפשר לקבל תורה. כאילו רק אז אתה באמת מגיע למקום שבו אתה יכול לקבל סיפור שיושב על תשתית, שכאילו יושב על תשתית שהיא התנתקה מהעבר שלה באיזשהו מובן.
מה שיפה בזה שאנחנו יודעים את ההמשך, שגם זה לא מספיק.
וזה אף פעם לא מספיק, וזה גם תמיד מתפרק.
כן.
אבל כאילו, אני חושב שזה מאוד מאוד רלוונטי ללום, ולא סתם הבאתי את הרפרנס הזה מפלגת העבודה, ולא רק בהקשר של הפוליטיקה. היום כאילו יש ניסיון למצוא סיפור בלי תשתית ובלי קניבליזם עצמי כזה, בלי היכולת להפנות את הגב. ואתה רואה איך כל הזמן זה קורה, מה שדיברת מקודם על ה... על המהירות שבה זה עולה ובה זה יורד, ובדיוק בגלל הדבר הזה אין איזה על מה להתאפס.
כן, זה לא יושב על שום דבר.
ואני חושב שבמובן זה פרשיות השבוע ממש מלמדות לקח, לך לייצר עם. עם לא יכול לשאוף רק לעבר, הוא לא יכול להתקיים בלי התשתית של העם, והוא לא יכול להתקיים בלי הסיפור. ואני חושב שזה הגאונות של היהדות כמעט מההתחלה, ההבנה הזאת היא, אגב, אפרופו ההבנה שתמיד זה מתפרה גם. היהדות כאילו בכל דור דת של זיכרון, במובן שאתה כאילו משתמש בזיכרון כדי לצמוח קדימה.
להמשיך קדימה, נכון.
כן.
צל
כן,
שיר.
כן.
Problem is all inside your head, he said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. He said, it's really not my habit to intrude. And furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just to listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Drop off a Keeley and get yourself free. Something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? He said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe that in the morning you'll begin to see the light. And then he kissed me and I realized he probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Drop off the key, Lee. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. And drop off the Keely and get yourself free. You get yourself free.
אני רוצה להישאר בגזרת השירה.
כן.
לא הרבה ספרים חדשים יוצאים בזמן האחרון, ובכל זאת אחד מהם יצא, והוא נקרא חרסים. זה בעצם ספר שערכה הלית ישורון, שמורכב מ... איך נגיד את זה? כל השאריות שנותרו במכון גנזים שאבות לא הכניס לספרים.
איך זה נקרא באמת? מה הכותרת של הספר?
חרסים, כן, חרסים. זה גם אבות חרסים. יש פה גם תעתיק מלא של כל הדברים, וגם כמובן את הצילומים של חלק מהטיוטות.
נגיד שיוצא ספר כזה, זה מרגש אותך?
מאוד. אני אגיד, שוב, למען הגילוי הנאות, אני ליוויתי קצת את לפחות ברמת התיעוד, התהליך של אלית שם, יושבת בארכיון של גנזים ומוצאת את הדברים. ויש משהו נורא מפתיע בזה, זאת אומרת, אני מכיר את אבות ישורון, בכל זאת בזבזתי אלו ימים ולילות על האיש, ועדיין כאילו הדברים פה נורא נורא הפתיעו אותי.
מה למשל?
אני חושב שיש משהו באבות, אני פשוט אקרא, אתם יודעים מה?
אוקיי, אבל אחר כך אנחנו רוצים, אנחנו העם, רוצים שגם תדבר.
לא, אז אני אגיד, יש משהו... המתח תמיד עם אבות, וגם את המתח שאני חושב שבא לידי ביטוי בסרט, הוא השאלה כמה זה אותנטי. כלומר, זה שהוא היה משורר אותנטי ברמת הבן אדם, זה שאין פער בינו לבין המשורר שהוא, זה נראה לי אחד מיסודות הקסם שלו. עכשיו, מה שמעניין בדברים שנמצאים כאן, זה שאתה דווקא רואה את השכבות הארכיאולוגיות האלה, של איך נוצר הדימוי הזה אולי, של חוסר הפער בין המשורר לאדם.
הדימוי שלו בעיני עצמו או
בעיני עצמו ובעיני העולם. העולם. Okay. שוב, מה שיפה פה זה ש...
אוקיי, okay, הוא לא היה אדם עם מודעות עצמית מאוד גבוהה.
הוא היה אדם נטול מודעות okay. עצמית, נקודה.
Okay.
אין פה, אני חושב, okay. לא צריך, אין מה לפתוח בכלל את הדיון. Mm-hmm. אבל אתה כן רואה איך הוא, למשל, יש פה כל מיני הערות כאילו שהוא רושם לפני רעיונות. איך הוא רוצה להתנסח בעצמו? מכתב ל... לשליח של הדואר שיזרוק את הנייר עיתון בדיוק למרפסת הנכונה שלו ולא של אחרים. טיוטות של מכתבים למשפחה, תגובות לאנשים, גם אגב המון פעמים לא נעימות, כאילו, במובן הטוב של זה אני חושב. כאילו יש פה משהו דווקא עם איזה חוסר רצון לשאת חן כמעט. את הצד הקשה של הדברים. אני רוצה לקרוא רגע את ה...
מתוך מקום של התגוננות, כמובן.
אני חושב, יש פה פתיחה למכתב מהבית שהוא כנראה לא שלח, אבל אני חושב שהמון המון דברים שניסיתי להגיד בסרט נמצאים פה בכמה משפטים. אני לא יודע אם המכתב הזה נשלח או לא נשלח. מכתב מ-1932, ותרגם את זה מיידיש רועי גרינוולד. מוצאי ראש השנה, תפרש צדיק ב'. לאבי מורי ולאמי מורתי, אחות ואחים יקרים, לשנה טובה תיכתבו ותיחתמו. כך אני רוצה להתחיל את המכתב, כך כמו פעם, כי אז, לפני שנעשיתי גדול, להביא מורי מוראי ומורה אביך כמורה שמיים. אוי, כמה אני רוצה לזכות בהצלפה מאבא. אוי ואבוי, כמה רוצה. בנסחיש ראיתי פעם, בערב יום כיפור, אחדות יוסה לזל, הקפדן, עם עיני השאלות והתשובות, אמר הדעתרה המחמיר, נשכב על רצפת המובועה של בית הכנסת וסופק בשתיקה 39 מלכות מיהודי פשוט שבפשטותים. ילד הייתי ועמדתי משתאה, ראיתי איך דוד יוסלה שהצליף בי כהוגן לא פעם, חוטף מכות בעצמו ושותק. עמדתי ולא יכולתי להבין. בקרסניסטב לא ראיתי דבר כזה. עכשיו אני חושב שייתכן שזאת הייתה הסיבה הממשית הראשונה. והיא זאת שנטעה בי אמונה במשהו גבוה יותר, משונה, חזק יותר. משהו נסתר שאין שיעור. אין שיעור.
בוא נצא לשיר ואז דווקא נדבר על זה, ניתן גם למאזינים להקל.
Thank you.
זו הייתה קרמיזיס אפל, שהיא קרובת משפחה של אבות. אני אגיד ככה, הערה על מה שקראנו מקודם, ואולי מה שכל כך תפס אותי בקטע הזה. יש פה מין כמה וכמה פליק פלקים בתוך מכתב אחד של מערכת יחסים של כוח. בין הכוח של הדוד, של האבא קודם כל, מערכת יחסים של הבן ואבא. הדוד שהוא כאילו מין נשוא הפנים, הקפדן שרגיל להרביץ שפתאום מתוך איזה תוקף אלוהי מוכן להחליף מקום. הרצון של הבן להשתחרר מתוך המקום הזה, אבל גם החוסר יכולת לשכוח את התמונה הזאת. והרגע בסוף שאומר, הרגע הזה שבו נשברו מערכת יחסים של הכוח, הוא הרגע שבו אני יכול להתחיל להאמין. כלומר, אני חושב שיש המון 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 דברים בתוך המכתב הקטן הזה, והספר הזה מלא בחרסים, בשברי חרסים שונים ומשונים.
זה מעניין, כי זה מתחבר למה שאמרת על הרצון להפגין את הקשיחות. כאילו יש משהו, כאילו מה שלהתחדד מהטקסט שהקראת, זה בעיקר את ההבנה הזו שהכמיהה להצלפה. כלומר, הכמיהה לה, כאילו, גם באלימות יש אינטימיות, שהיא בהקשר הזה, כאילו, וזה מפחיד להגיד את זה, אבל יש בזה משהו עמוק, אני חושב, מאוד בשירה של אבות ישורון עצמו.
כן, אינטימיים כאילו דווקא טוב.
כן, כן, הקרוב הוא לא בהכרח טוב, אבל הוא כאילו שם.
הוא שם, לפחות קרוב.
כן. אני רוצה ממש שאנחנו לקראת הסיום שלנו, ובהפוגה הזו, בין היתר, גם נפטר גדי דגון, שהיה צלם...
התווסף לרשימה, כן.
כן.
רשימת הנפטרי הקורונה, לא מקורונה, אבל רשימת האנשים שהזמן לא זוכר אותם.
רשימת האנשים שבאמת בחודשים האחרונים ככה נעלמו, וזה אולי מתחבר למה שאמרתי מקודם על ערן צור והבילויים, ומבחינתי לפחות גדי דגון היה מהדמויות האלה שכאילו סימלו משהו על הפרויקט הישראלי, התקשורתי, תרבותי של השנות ה-70, 80, 90 כזה, שעליי מאוד השפיעו, אני חושב, בהסתכלות, ואני רוצה להקריא פשוט משהו...
רק אולי נגיד, הוא בעיקר היה צלם, הוא היה צלם נהדר, אבל אני חושב שהרגעים החזקים שלו כצלם, הוא היה כצלם מחול.
תיאטרון ומחול,
הצלם שלו של בת שבע, ושל חנוך לוין, ושל אוהד נערין. יש שם כאילו מין יכולת ללכוד, אם אני רגע במשפט, ללכוד איזו תנועה, בתוך רגע כפור, שהוא מאוד מאוד מרשים, וגם יש לו פרוטרטים מאוד יפים, אבל זה לפחות מה שאני...
והעיתונות והערבוב, יש את ה... אני רוצה להקריא משהו שאדם ברוך כתב עליו, ויש רגע בקטע, בסרט על אדם ברוך, שהוא קצת מתקומם נגדו, כאילו, כי הוא אומר, דגון הוא צלם, ניו יורק מלאה בצלמים כמו דגון, אל מול מיכל איימן, הוא מקריא את זה שם באיזשהו אלבון. אבל הפרויקט המשותף הזה שלהם, ושל הדמויות האלה בכלל, לפעמים אני חושב שמה שאנחנו מנסים לעשות פה בתוכנית, הוא כל הזמן מתכתב עם הפרויקט ההוא שנזנח בשולי הדרך של... מציאות אחרת לגמרי שצומחת. אני פשוט אקריא. אנחנו גם בסוף, וזה טקסט יפה, זה טקסט ש... הכותרת שלו היא גדי דגון, הקיט, שבאבא, החלום האמריקאי. קצת ארוך, אבל אני חושב ששווה לשמוע. עם גדי דגון אני עובד בידיעות אחרונות ועבדתי במוניטין. יש לנו יחד 10 שנים. אני עושה איתו חיים משוגעים בדרך כלל, כי דגון תופס את עצמו כצלם מקצועי, עם הצניעות המתבקשת ועם היוהרה המתבקשת. תענוג לעבוד עם מקצוען. היה יודע שמקצוענות הינה פחות דימוי ויותר עבודה שחורה. היה ברור שנגיע לבבא ברוך, כי הגענו אליו דרך העיתון. כלומר, הגענו אליו דרך העבודה השחורה. עמוס נבו, כתב ידיעות אחרונות, התבקש לפני כשנה להכין כתבה מגזינית על הבבא ברוך. דגון הוצמד לנבו. וכבר אז דגון התבקש לראות יותר תחמושת מזו הכרחית לכתבה המצולמת. ההנחה הייתה שאנחנו עוד נפגוש את הבבא ברוך בפורמט אחר. לא ידעתי אז שיצור את הביטן הישראלי בעין חרוד, אבל ידעתי, כמו שיודע כל ילד, שהבבא ברוך הוא חומר שלא הולך לאיבוד. חומר המתחיה בהקשרים שונים בפורמטים שונים. וכך היה. לאחר הדפסת הכתבה של נבו, היו לנו עודפים נעים מהבבא ברוך מנתיבות עצמה וממקדשו של הבבא ברוך. החומר שהודפס בעיתון עמד יפה. כלומר, היה אפקטיבי, דרמטי, משעשע, קוריוזי ותיעודי גם יחד. דגון דיווח שהאיש שחקן טבעי. והאפשרות להמשיך איתו הייתה ביד. דגון מרבה לצלם דיוקנאות לעיתון. רק טבעי היה הצורך שלו לפענח את העסק הזה של הדיוקן. הוא עבר מתצלום דיוקן חד למרחוק, למרוחק, למשוחק, למטופל, למבוים וחוזר חלילה. הבבא ברוך היה הזדמנות להכיל בקייס אחד לא מעט אפשרויות או נוסחים ולאחד אותם לאמירה אחת. ההחלטה הייתה דיוקן של הבבא ברוך בממדים של בילבורד אמריקאי, פרסום דרכים אמריקאי. בעין חרוד הוא מונח על קיר של 3 מטרים גובה, 16 מטר אורך, צבע מלא. דמות מלאה. הבילבורד מחובר לתרבות הפרסום ולאומנות. הוא אחד היסודות החזותיים והתרבותיים של הפופ-ארט האמריקאי. אחדים מציירי הפופ היו ציירי בילבורד. וכך בעין חרוד מוצג הבבא ברוך באמצעות דיוקן שלו, באמצעות דיוקן מלא של המכונית האמריקאית שלו, 7 מטרים אורך, המופיעה במלואה בקיר עין חרוד, באמצעות העיירה נתיבות ובאמצעות קבוצה מחסידי הבבא ברוך. כלומר, העיירה או החסידים הם חלק מהדיוקן, והמכונית נתפסת כשלוחה של אישיות הבבא. אני חושב שהקיר של דגון מצוין. הוא השיג את המטרה המדויקת שלו, גם אם קשה לדבר על מטרה מדויקת, מעבר להוכחה נוספת של תיאוריית הארט כרוניקה. מבחינתו, הבבא ברוך התקשורתי נולד בכתבה של נבו, ומשם מגיע לקיר הביאנלה. מה זה אם לא אספקט של ארט כרוניקה? צריך להיות קצת טמבל כדי להגיד שרואים כאן קיץ', כי הקיץ' הוא עיקרון הבילבורד, יזום מכוון מודע. הקיץ' הוא בעיקר השימוש המכוון בו מפרנסים את כל הפרויקט של דגון. הקיץ' הוא חומר אומנות. כל הקיר של דגון בנוי על תחושה מעורבת. מה זה? אומנות, ביקורת חברתית, תרבות הערצה, הוקעת האמונה בניסים. הקיר של דגון, הוא ישראליאנה. הבבא היה נהדר. הוא שיתף פעולה ברצון, ואולף בהתלהבות. הוא יודע מעט מאוד על ביאנלה בעין חרוד, והוא יודע הרבה יותר על פרסום. והביאנלה נתפסת בעיניו כפרסום. הביזנס שלו בנוי על פרסום, וכך מבחינתו הביאנלה היא דבר מבורך, ולמה לא? בעבודה של דגון מובלעת ביקורת. בסך הכל העבודה מקרינה מידה של אירוניה, והביקורת נמצאת באירוניה. דגון רותק לאיש, לתכונותיו החזותיות, לקיומו התקשורתי, לתיאטרון שלו, למכונית, לנעלי הזם שהיקרות, לתפאורת הגלימה וכיסוי הראש, למאמינים החרופים, לנתיבות הענייה. האיש הוגדל לבירבורד גם כהערה משועשעת מעט על דבר היותו גדול מהחיים. ובהגדלה מצאתי לי שעשוע פרטי. הביאנלה נפתחה בסוכות, יהודים דתיים מקשטים סוכותם בצלומים תצלומי רבנים וגדולי דור תחת האמירה, והיו עיניך רואות את מורך. וכך לאורך 16 מטר, והיו עיניך רואות את הבבא ברוך. אנחנו ממש בסוף, אבל רק נגיד שהמושג הזה ישראליאנה, שהוא חלק מהותי מהפרויקט שלהם, ואולי כבר פחות מהפרויקט שמתקיים היום.
אני רק אגיד שנתפס פתאום למכונית האמריקאית פעם, נכון? זה היה סיבוב הגיוני להגיד מכונית אמריקאית. מכונית אמריקאית. חסר משמעות היום.
נכון.
נחמה מעניינת. תודה רבה לנדב אלפרין שערך והפיק. אנחנו נשתמע עם מרצי השם בשבוע הבא. מה אנחנו שומעים לסיום?
My Blue Heaven של בני קרטר. קצת סווינג.
שבת שלום.
שבת שלום.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.